שלום נעמי.
שלום אבא.
ושלום לך.
בסדר.
ושלום לדוב מורן שנמצא איתנו. אנחנו כבר דיברנו איתו פעם אחת וביקשנו ממנו שיחזור, והנה הוא חזר. אז דוב מורן הוא הרבה דברים, אבל הוא ממציא הדיסק-און-קי, הוא ממציא עוד המצאות חשובות, הוא בשנים האחרונות גם מנהל קרנות להשקעה בטכנולוגיה עילית, ואנחנו רוצים היום שהוא יספר לנו על ההמצאות שלו, על הדברים שהוא המציא, על איך הוא המציא אותם. את רוצה להגיד משהו, נעמי?
כן, בפרק הקודם דוב מורן דיבר על עצמו, על הילדות שלו, ועכשיו הוא ידבר על יזמות ועל ההמצאות שלו.
וואלה,
איזה הגדרה יפה.
כן.
אמרת, אבא מדבר יותר מדי, אני תמצאת לו ואגיד את הדברים.
טוב, דוב, אנחנו... אחלה. נראו דבריך. אז איך ממציאים את הדיסק-און-קי?
אני אספר בשמחה על ההמצאה של הדיסק-און-קי. אני מקווה שגם תיתנו לי להגיד לכם מה הלקחים שיש לי מההמצאה הזאת.
מעולה, בטח. אנחנו אפילו מבקשים.
יופי, אז מתחיל בסיפור. כשהדיסק-און-קי הומצא, כבר הייתה לי חברה, זו הייתה M-Systems, עסקה בפלאש דאטה סטורג'. פלאש זה זיכרון מסוים, זיכרון שמשמש לתחליף להארדיס בגדול.
נוי, את מבינה מה זה הדברים האלה? זיכרון שמשמש כתחליף להרדיסק?
מה זה הרדיסק את יודעת, נכון?
לא.
הרדיסק זה משהו, הוא חלק ממחשב, או טלפון. פעם זה התקליטורים, היום זה אזור שבו כל התוכנה והנתונים, הכל מאוחסן שם. גם שכשאת סוגרת את הטלפון או את המחשב, כל המידע שם נשמר, הוא לא נמחק.
אז מין זיכרון כזה למחשב.
זה זיכרון ששומר על המידע גם כשהמחשב סגור. כן, זאת ההגדרה. פעם זה היה באמת פלופיז כאלה, או דיסקים גדולים, וכל מיני דברים אחרים. בשנים האחרונות זה הפך להיות משהו שהוא קטן, והוא קומפקטי ונוח, ואת לא רואה אותו, הוא נקרא פלאש ממורי, סוג של זיכרון. אנחנו עסקנו בזה. זה היה נורא יקר, זה היה נורא מוגבל, זה היה שימש לא בדיוק לשימוש המסוים הזה, אבל עשינו אדפטציה, התאמה, בין הזיכרון הזה לצרכים שלא פיתחו אותו למעשה, לצורך הזה של תחליף לדיסק, לסוג הדברים שעושים היום עם הדבר הזה. גם כשהחברה שבזמנו הייתה ראשונה שהוציאה אותה לשוק, זה אינטל, לא חשבה שהוא יכול להתאים לזה. אני זוכר אותי הולך, פוגש אנשים בים ונשמע, אבל נמצאנו את זה למטרה אחרת, זה לעולם לא יחליף דיסק. אנחנו חשבנו שזה פעם יחליף דיסק, אולי כי היינו קצת דבילים, אבל והיינו מאמינים. אבל סיפור, אני כבר חברה ציבורית, בחברות ציבוריות מקובל שיש כנסים, באים להציג, ניו יורק, לוקח את ה... נטס לניו יורק, ניסת לילה, אתה מכיר יורם?
כן.
יוצאים באחד, נוחתים בשש. אני בדרך...
מי שלא צריך לעבוד בדרך, כן, משתדל לישון.
אני לא ישן טוב בטיסות, עד היום לא הצלחתי ללמוד את הטכניקה של איך עושים את זה, אני שולף את המחשב, ואני עובר למצגת, כי אני רוצה, לפני שאני מציג, אני רוצה קצת ללמוד על לחזור על המספרים, קצת לתקן, קצת לשנות, קצת להרגיש יותר בנוח. אני עושה את זה, גמר, סוגר את המחשב, שם אותו בתיק, מתחת לרגליים.
אני לא כל כך אוהבת לטוס, בייחוד הלחץ הזה שיש בו אוזניים, כשנוחתים, זה לא כיף.
נכון. אני גם אוהב לטוס, אבל זה חלק
מזר. אני כל כך אוהב לטוס.
הנוף יפה.
אני פשוט, כי אני אוהב להסתכל.
יאללה, יש לי טיסה עוד שבועיים, שם מקומי, יורם.
הנוף יפה, זה כיף, אבל הסתימות באוזניים, האוכל של המטוס גם לא כל כך טעים. אני חושבת שעולם מתחלק לשתי קבוצות. אנשים שאוהבים אוכל של מטוס, ואנשים שלא אוהבים אוכל.
זה לא אוכל של מטוס, חבר'ה, זה נס גלוי. אני אוהב לטוס כי אתה אף באוויר, חבר'ה, זה נס. זה פשוט, הרי דבר מדהים, תחשבו, חלום כל הדורות.
נכון.
לעוף פה, והנה אתה בתוך הצינור הזה, אף לך, זה פשוט נס גלוי. אני באמת טסתי, אני מבוגר כמעט כמו דוב. אנחנו שנינו לא צעירים, בשנות ה-60 לחיינו, כן? וטסתי המון, באמת, ואני עד היום, כל פעם שהמטוס ממריא ועוזב את הקרקע, אני מתרגש.
הבעיה היא שאנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, למרות ש...
זהו, אני לא לוקח את זה, זה פשוט נס גלוי. אבל בואו נחזור לדוב ולמחשב שלו, שהוא גומר, דוב גומר להכין את המצגת שהוא צריך להציג בכנס של המשקיעים בניו יורק, ואני מקווה שאז לפחות הצלחת לרדם קצת.
שם את המחשב בתוך התיק, אני בטוח שסגרתי, אבל אחרי זה בדקתי, באיזשהו לא נסגר, וכן, הקליק כזה של הסגירה. לא, לא הכל נמחק, אבל המחשב המשיך לעבוד, הבטריה שלו נגמרה. אני לא יודע את זה, אני מגיע לניו יורק, נוחת, נוסע למקום של הכנס, יש שם, לפני יש כל מיני מרצים, מגיע תורי, עולה לבימה, שם את המחשב בביטחון, חבר את הפלאג של הווידאו. נכון, שום דבר לא עובד. אומר, אופס, רגע, מה קורה? למה זה לא עובד לי? אני חבר את המתח, אבל פעם, כשהייתם חבר מתח למחשב שהגמרה בטריה, היה לוקח לו כמה דקות להתאושש מהחוויה הזאת של הסגירה. ואני עומד נבוך מול הקהל, יש בקהל מאות אנשים שמחכים לשמוע אותי, והאנשים האלה זה אנשים שאו שהם קנו מניות לנו, או שהם יקנו מניות שלנו, או יורם, או שזה כאלה ש... ימכרו את המניות שלנו.
אם זה המנכ״ל, אם זה המנכ״ל, אנחנו לא רוצים.
זה המנכ״ל הטמבל, כן, כן. ואז אתה, אני עומד שם, ואז מה אתה עושה? מה אתה עושה?
אני חושב שאתה צריך להתחיל לדבר כמיטב יכולתך.
בלי מצגת.
אם אין מחשב, בדיוק. אם אין מחשב, אז נסתדר בלעדיו.
אז בהרצאות שאביך נותן, הוא יכול לדבר בלי מצגת, אין לו שום בעיה, הוא יכול לדבר 6 שעות גם בלי מצגת, אם הוא רק רוצה. לא, זה נאמר באהבה.
כן.
מדהים, אתה מרתק, אתה מעניין, ואתה יודע הכל בעל פה. כשאתה מדבר על חברה ציבורית שיש לה מספרים, הכל מספרים, מה, כמה מחרנו, כמה נמכור, מה הפרוג'קשן, מה הוצאות, איך הוצאות גדלו.
אז לא כל כך אפשר לדבר בלי
נכון,
מצגת.
נכון, בדיוק כך, כי אסור לך לטעות, כי את החברה הציבורית, וכל אחריות, נתון כן. שתיתן שהוא לא נכון, אחרי זה יחסו עליך, יותר נכון, יתבעו אותך, כן? נכון.
מה עשית אז? מה עשית?
אז אני עומד, אני קודם כל, יש לי את ההרגשה הזאת שהזעה בגב.
של מבוכה עצומה.
מבוכה עצומה.
כמו שהורים שלך ראו את התעודה שלך.
נכון, נכון, מהפעם הקודמת שלנו.
אתה צודקת, מהפעם הקודמת שדוב היה פה. אז פה זה לא סתם שני הורים. פה עומדים עכשיו 500 הורים, וכולם רואים את התעודה.
אתה יודע, אם זה ההורים האלה 500 משקיעים, כן. ואני כזה, מה אני עושה? ואז מישהו מהשורה הראשונה, אחד החברים אומר לי, תשמע, קח את המחשב שלי, כי הוא רואה ששלי לא, אבל איך אני אעביר את האינפורמציה? אין לי את האינפורמציה.
ואז הגיע הרעיון הדיסקונקי? שאי אפשר גם להכניס במחשב שאתה לא מכיר?
כמעט, כמעט, כי מה שקרה זה שעוד אני כזה אומר, רגע, ואיך אני מעביר את המצגת, אז המחשב יתעורר לחיים. הידד, אני מציג. וכאן יש נקודה שהיא נקודת ההתגלות, אפשר לקרוא לזה, כן, רגע המצאה,
רגע האמת.
כן. וזה קורה שכשאני בא, גומר את ההרצאה שלי, ואני מתחיל לפרק את הקבלים, ואני אומר, אני לעולם לא אגיע להציג מצגת בלי שיש לי עתק בכיס. ומכאן והלאה זה לחבר נקודות, כן, איך עושים את זה? אני יודע ש-USB הולך להגיע לעולם, הוא לא הגיע אז. אני יודע שהוא הולך להגיע לעולם.
את יודעת מה זה USB?
USB זה המחבר של הפתוקים את הדיסקונקי, כן.
נכון, זה החיבור, זה חיבור שבו
מכשירים שונים מוכנים. החורים האלה במדינים של מחשב, שתוקים בפנים את
ה... וואלה, איזה הגדרה יפה, כן. אז אני יודע שהולך להיות כזה USB. אני יודע מה זה פלאש. אני יודע איך לוקחים פלאש, הופכים אותו למשהו שמתנהג כדיסק, כן. וזה בעצם לחבר נקודות. כדי להביא את המוצר הזה לשוק, וזה מה שעשינו, זה יצר הצלחה מאוד גדולה. אגב, לא הבאנו וזה יצר הצלחה, כי גם בדרך להצלחה היו קשיים, והיה סטנדרט אחר שהתחרה בזה. והחברה שהתחרתה בנו, סאנדיסק, הביאה, אמרה, בוא נשים בתוך מחשבים מין כרטיס כזה, כרטיסון קטן, מייקרו-SD קראו לזה, או SD, וזה יהיה התחליף לפלופי דרייבס.
תגידי, זאת לא החברה שקנתה אתכם?
כן, הם אחרי זה קנו אותנו.
הנה המחמאה, אנחנו רואים פה, כן, הנה, הגיע, תחזאי שמקליט אותנו, מראה לנו כרטיס עיקרון.
הם אמרו, זה בכלל יהיה התחליף, ואנחנו חשבנו שזה לא פתרון טוב, כי את הכרטיס הזה, כשאתה שם בכיס, אתה יותר לא מוצא אותו, כן? אז אתה יודע, היה מאבק, ואז היה סינים שבאו לשוק עם העתקים, וצביעות פטנטים, וקיצור, גם הדרך להצלחה הייתה ארוכה מאוד. אבל יש לי לקח. את רוצה כבר לשאול שאלה? בבקשה.
מה שאני לא אוהבת בעסקים, זה בדיוק זה, תחרויות עם חברות אחרות, וזה מתיש מעייף ומעצבן לשתי החברות. וזה די אכזרי, אחד מפסיד, אחד מנצח.
נעמי, תראי, הדרך להצלחה... היא לא סוגה בוורדים או שושנים.
ברור שלא.
יש תחרות, וצריך להיאבק, וצריך לחם, וצריך להמציא. גם כשאתה בא לחקור דברים, לא נדבר על המצאות עסקיות, בדרך להמציא המצאה בתחום הרפואה, למשל, או הפיזיקה, או הכימיה, כן? אוכל חדש, תרופה חדשה, תמיד יהיו הרבה, הרבה, הרבה כישלונות בדרך, ומאבקים, אז אתה, זה שיש תחרות, היא דבר טוב. טוב שיש תחרות, ובתחרות עם כל האכזבות והכישלונות שיש בדרך, היא תחרות מאוד לגיטימית.
אבל את אמרת משהו נורא חשוב, נועי, ואני רוצה לחדד אותו, ובעצם לשאול את שניכם עליו. זה נועי, אני הבנתי אותך נכון, לא דיברת על הקשיים באופן כללי.
לא, דיברתי שזה אכזרי.
את הבעיה של תחרות מול מישהו אחר, שגם הוא רוצה בדיוק מה שאתה רוצה, וגם הוא השקיע המון המון מאמץ.
דיברתי עליו.
עכשיו יש לך שתי אפשרויות, או שאתה תנצח, ואז הוא ילך בפחי נפש, וחבל עליו, על האנשים שהשקיעו בו, ועל כל המאמץ שלו, ועל אמא שלו.
זה עצוב לי, הבן אדם האחר.
נכון, או, כן, שהוא ינצח, ואז אתה תלך ככה. ולא אומרת, אני רוצה...
הלוואי שזה יהיה שווה, שכל אחד יוכל...
שאפשר לחלק את כולם. ולא אומרת, אני, עצם המצב הזה של התמודדות מהסוג של winner takes all, זאת שאי אפשר לחלק את זה לפרס ראשון, לפרס שני, מדליית זהב ומדליית כסף, אלא מי שיצליח, יצליח, כן? הוא ייקח את כל השוק, או כמעט את כל השוק.
לכן אני לא אוהבת את זה, נניח. אוקיי, תחרויות שכולם יכולים לזכות, זה יותר כיף.
אז אני רוצה להגיד על זה משהו. שאני חושב, ומעניין אותי אם הדוב חושב על העניין הזה, שהשאלה בין מה הופך את זה להתמודדות מרגשת וקשה ולפעמים שוברת לב לסצנה של אכזריות והתעללות, זאת השאלה האם אנחנו מנהלים את המאבק בינינו בהתאם לכללים. זאת יש מצב שבו, ואני יכול להגיד את זה גם בצד שלי במדע, כן, שאנשים חוקרים ומספיר מסבר שמישהו אחר עשה לפניך את מה שאתה רצית לעשות, או חשב אחרת ממך והתווכחת בסוף בפרש שהוא צודק. כל זמן שבדרך לשם שמרתם על הכללים. זאת למשל, אתה לא ריגלת וגנבת את הסודות שלו, אוקיי? אלא ניסית לפתח הכי טוב שאתה יכול, כן? ושמרת על דברים מסוימים לא לעשות. לא שלא ניסית בתחבולה ועורמה, אבל לא עשית את כל מה שאתה יכול לעשות. זאת, שמרת על איזשהם כללים של הגינות בסיסית, אז שנה אחרי זה, כשתיפגשו, תוכל להסתכל לו בעיניים, ותוכלו לשתף פעולה יחד על משהו חדש. למשל, החברה שדוב ניצח אותה בתחרות על אותו אמצעי איחסון נייד, סנדיסק, בהמשך קנתה אותו, שזה לפי דעתי המחמאה הכי טובה, כן? באו לרוב, תשמע, כל הכבוד לך, אנחנו רוצים להציע לחברה שלך הרבה כסף, כי אנחנו חושבים, הם היו צריכים...
אז ככה זה ווין ווין.
זהו, בדיוק, וזה לא השאיר משקעים של שנאה, וזה כי משחקים לפי הכללים. מה אתה חושב על זה?
א', תשובה נהדרת, אבל אני רוצה אפילו, יש לנו נורא חשובה, אני חושב שזו שאלה נהדרת, ו... טוב ששאל, כי זה נותן לי צ'אנס לענות כאן. קודם כל, מכל לחשוב על נושא של פיתוח דיסקונקי, אז בואי נחשוב על פיתוח תרופה לסרטן, כן? בסדר? תחשבי על זה שיש עכשיו המוני
אבל חוקרים. אני חושבת שתרופה לסרטן, זה כאילו, זה לא, אם כבר, אז הם צריכים נניח לאחד את המשאבים שלהם, כי זה לא אמצעי לחסון מחשב, לחסון דברים במחשב, זה חיי אדם. כאילו, אנשים יכולים לשרוד בלי דברים כאלה, וזה חיי אדם, ככה שהם פחות אכפת הכסף וכמה שאתה משיג מזה, אלא כמה אנשים ישרדו.
נומי, גם בפיתוח תרומה, תרופה לסרטן, כן? יש היום מאות, אם לא יותר מזה, צוותים בעולם שעובדים כל אחד בפני עצמו, על פיתוח התרופה, והעובדה שיש כל כך הרבה צוותים שמתחרים אחד בשני בעצם.
אני לא חושבת שהם מתחרים.
הם מתחרים. וואו, נו, הם מתחרים. צר לי, את יודעת, אני מבין מאיפה את באה, אבל דוב צודק.
הם מתחרים.
גם בתחום הזה שבו היית אומרת, כולם ישתפו פעולה, צריך להגיד, בגלל העלויות האדירות, תראי, זה הקפיטליזם. בגלל העלויות האדירות של פיתוח תרופה. לפתח תרופה זה עסק של מאות מיליוני דולרים, ולפעמים אפילו יותר ממיליארד דולר, עד שהתרופה מגיעה לשוק.
ולכן כל הצוותים יגייסו ביחד את הכסף שלהם וביחד הם יכולים...
זה בעולם אידיאלי.
זה לא עובד ככה.
אבל זה לא עובד ככה.
אבל ככה זה יכול להיות הרבה יותר חסכוני והרבה יותר יעיל אם כל אחד היה תורם קצת כסף.
היה גם נהדר אם היה שלום בין עולמי.
כן, זה היה הרבה יותר.
ואם בת הרבה הייתה נפטרת, וכולנו היינו עושים דוקטורט לפחות, אבל זה לא קורה כך. ובעולם הזה התחרות יוצרת מצב שבו צוותים מפתחים, הם... עושים יותר מהר, הם יותר יצירתיים, הם יותר משתדלים, ובזכות זה יש לנו המצאות, ועולם שמלא בפיתוחים שהופכים את העולם הזה ליותר טוב.
קודם הזכרת המצאות של אוכל, ולדעתי נניח, זה לא עד כדי כך מסובך להמציא אוכל. אופס, נשפחו לי חמוצים, אופס, נשפחו לי חרדל, ימי, חמוצים וחרדל, אז הם... אני לא חושבת שזה עד כדי כך מסובך להמציא מאכלים.
כדי להמציא אוכל חדש, אוכל, כן? למשל, משהו שמחליט בשר, כן? אני יש את צמחוני.
כן, גם אני צמחונית, כמה בא?
אחלה, אז כדי להמציא משהו שהוא מחליט בשר, הוא טעים כמו בשר, כמו שבשר לא טעים בעיניי, זה בעיה. אבל משהו שהוא מעניין, משהו שהוא נראה יפה, משהו שהוא כוסה, משהו שאנשים ייהנו ממנו, צריך חימאים. שלחו לאוניברסיטה, והלכו ולמדו, והשכילו, וצריך אנשים שיודעים אחרי זה לראות שזה לא רעיל, ולא פוגע, וצריך אחרי זה אנשי תעשייה שידעו להקים יכולות שיצרו את זה בצורה... ויש המון המון אנשים שיהיו מעורבים בתהליך עד שיגיע האוכל החדשני, הנפלא והנהדר.
ויש גם תחרויות, אני, חברת בורגרים צמחונים אחת, חברת בורגרים צמחונים אחרת, אני רוצה להשיג את תואר חברת הבורגרים הצמחונים הטובה ביותר.
נעמי, אם לא הייתה תחרות, גם לא היה מוצר. אף אחד לא היה טורח לפתח, כולם היו חיים אחלה כמו שהם, ולא היינו רואים את כל הדברים המיוחדים האלה, החדשנים, שבזכות התחרות באים לעולם.
איזה עצה, אני יכול לבקש ממך עצה בשביל נעמי, איזה עצה אתה נותן לנעמי בעניין של התחרות, שהיא אומרת, אני בכלל לא אוהבת אותה, ואתה אומר, אבל בלעדיה אי אפשר, ואני מסכים איתך.
אני מבינה שבלעדיה אי אפשר, אבל...
איזה עצות אתה יכול לתת לנעמי?
אז קודם כל, אני חושב שהדבר החשוב ביותר, גם כשאתה עושה עסקים, זה להיות ישר והגון, וזה לא סתירה. אתה יכול להיות ישר, הגון ומצליח. תראי, יש אנשים שהם לא הגונים, והם מצליחים, גם כשהם לא הגונים, או אולי בזכות חוסר הגינות שלהם, להגיע להצלחה מסוימת. אני לא בטוח שזאת הצלחה. אני לא בטוח שהחבר'ה האלה ישנים טוב בלילה.
לא הייתי מחשיבה את זה בתור הצלחה.
אני לא חושב שהם גאים בעצמם, ובסוף מה שחשוב נעמי זה שתהיה גאה במה שאתה עושה. ואם תצליחי כי העתקת משהו ממישהו, או גנבת, זה גניבה, אתה קר.
אתה גאה במה שאתה עושה?
אני מאוד גאה במה שאני עושה. אני חושב שאני יכול לעשות יותר, אני עדיין משתדל לעשות. אני רואה את עצמי כמישהו שנמצא עכשיו לפני אמצע דרכו, כן? ובעשייה, כן? ואני מקווה שיש לי הרבה שנים לעשות. אני רק משתדל, למדתי עם הזמן, אתה זוכר שאני עומד מאוד לאט, כן? אני רק משתדל להיות כל הזמן יותר מוכוון המטרה של להביא תועלת לעולם ולעשות דברים שהם טובים והוגנים. זה חלק מהדברים. אבל, רגע, אני רוצה לחזור... אז קודם כל, יש מוסר. דבר שני, יש חוקים שבאים להגן, האחד לוקח הכל, זה ביטוי שהוא מקובל, לא רק בהייטק אגב, אבל אתה יודע שיש הרי חוקים של מונופולים, וממשל טוב, וצריך ממשל טוב, יודע איך לסנן, או איך ליצור מצבים שבהם האחד לוקח הכל, הוא לא בדיוק פועל כך. תראה, יש פה בלנס, כמה המשטר מתערב, כמה הוא לא מתערב, יש על זה המון ויכוחים ודיונים, אבל בעיקרון זה לא טריוויאלי ברמה של אחד לוקח הכל, ולכן זה רק, כי לא תמיד זה קורה.
כן, אז שמעתנו, אז בעצם מה שדוב אמר, אם אני צריך להוציא מפה לקחים, זה דבר ראשון, גם כשאתה מתחרה, כן, תשמור על הוגנות. זאת אומרת, תדאג להיות אגון, שלא תתבייש אחרי כך, גם לא יתפסו אותך, כן, שלא תתבייש אתה בפני עצמך. והוא גם אומר שלטווח הארוך זאת האסטרטגיה המשתלמת. כי גם אם תצליח לטווח הקצר, אם יצא לך שם של גנב ורמה, אנשים לא ירצו לעשות לך עסקים. זה לא משתלם גם לך. והדבר השני, שהוא אומר, צריך איזושהי בקרה מבחוץ. זאת אומרת, מישהו צריך מבחוץ להכתיב את הכללים ולהשגיח שהם יתנהלו נכון, ובאמת מדינות שבהם, לדוגמה, מדינות דמוקרטיות, מדינות שבהם יש מערכת משפט מתוקנת, אלה המדינות שבהם נעשים הפיתוחים והחידושים הגדולים ביותר. כן? כי שם האווירה מתאימה לזה.
איזה עוד המצאות המצאת חוץ מהדיסקונקי?
אז אני אספר, אבל אני רוצה עוד לקח אחד על הדיסקונקי, אני יכול?
בטח.
הדיסקונקי בעיניי הוא דוגמה טובה לדבר שאני מאוד מאמין בו. אני חושב שפעם, כשהייתי ילד וקראתי על התפוח שנפל
כן, על הראש של אייזיק ניוטון, ואז הוא הסיק מזה על כוח המשיכה.
אני קראתי את זה ואמרתי, וואו, איזה מדהים הוא היה, והלוואי ויפול גם לי כזה תפוח. מקווה שהתפוח לא יש כל 5 טון או משהו, אבל אני חושב שאחד התובנות שלי, וההמצאה של הדיסקונקי, זה שאנחנו לא יכולים לצפות שתפוחים יפלו לנו מהראש, ואיכשהו יצוץ מהדבר הזה, תצוץ איזו המצאה או גילוי. אבא? אגב, במקרה של, של ניוטון זה, זה גילוי, זה לא כן. המצא.
האם הגילוי הזה של כוח המשיכה, ההגדה הזאת עם התפוח, המיתוס הזה הוא נכון?
אני לא חושב שזה...
אנחנו לא יודעים.
זה סיפור יפה, לא, אנחנו לא יודעים.
הסיפור יפה, אבל האם זה נכון?
לא, אני חושב שניוטון חיפש, באמת חיפש הרבה, ניוטון חיפש חוקים בטבע. הוא אומר, יש פה הרבה תופעות שנראות כאילו הן לא קשורות אחת לשנייה, כן? למשל, השאלה איך מתנהגים כדורים שנופלים לי מהיד, והתנועה של כוכבי הלכת וסביב השמש, שאלה שתי שאלות, ואני אומר, אני מחפש פה איזה חוקים שיסבירו גם את זה וגם את זה. כך הוא הגיע.
נכון. בכל זאת, לגבי המצאה של איסון, כי אחד הדברים שאני רוצה להגיד כאן, זה בסוף באמת לא שהרגע הגילוי הזה, הרגע הזה הגיע כשהייתה בשלות להמצאה. מה בשלות? למדתי. עבדתי בסביבה של אנשים שחוקרים יודעים, יודעים ליישם, מבינים, הרבה ויכוחים, איך נעשה ככה, אחרת. הבנתי מה קורה בטכנולוגיה, מה קורה בתעשייה, מה הולך לקרות, מה הדברים הבאים, כן? בסופו של דבר, ההמצאה הזאת היא באה על רקע של הרבה הרבה לימודים, הרבה הרבה עשייה, כן? ולכן מי שרוצה להמציא, מה שאני ממליץ לו, דבר ראשון, שילך ללמוד. שיקח נושא ספציפי ויחקור אותו לעומק ויבין למה וכמה ויקרא על זה בערבים וידע שזה העתיד שלו שם והחיים שלו שם ויתן לזה את החשיבות הגדולה כדי שיום מן הימים הוא יגיע לסיטואציה שהוא יחבר את הנקודות ויגיע להמצאה. זה מי שרוצה להמציא.
יש לי שאלה, לדעתך אתה בוס טוב לאנשים שהיית ממונה עליהם?
אני יודע שבאם סיסטם שלנו כלל, היו ארבעה, אבל הכלל הראשון היה people first. גם עכשיו בקרן הון סיכון שלי, גרו ונצ'רס.
לא משנה כמה כסף אתה יכול להרוויח מהכמות שזה, אנשים זה קודם?
אנשים קודם, בדיוק כך, כן. קודם כל זה אנשים. אנשים זה, קודם כל זה העובדים. העובדים זה כמו משפחה, כן? המשפחה זה העובדים, זה הלקוחות, זה המשקיעים שלנו, כן? והכלל הזה, כהרבה שנים אני נצמד אליו, ואני רואה בו כלל מאוד חשוב. אני עובד, חושב בצורה הזאת. כל מי שעבד ב-MCSN, כל זה בילה מאוד גדולה, עבדו 1,000 עובדים, אבל אני פוגש המוני אנשים שעבדו וזוכרים את זה כחוויה נהדרת ומטורפת, ומודו, שזה חברה שקמתי אחרי, גם נשארה בחוויה של כולם כאירוע משמעותי. ועד היום בקרן הון סיכון שלי, אנחנו מנסים קודם כל, לעבוד בצורה של מכבד ואחד את השני, אבל כל משקיע ששולח לנו מצגת, אנחנו מנסים לענות ולעזור, גם כשאנחנו לא נשקיע. וכשיש חברה שהשקענו, קודם כל מבינים את האנשים והצרכים שלהם. אנחנו בוחנים את החברה, קודם כל לפי האנשים. אנחנו מתייחסים למשקיעים שלנו, קודם כל כאל אנשים, ולא אם משקיעים שמו לנו כסף ובו שמו תודה רבה שלום, אלא איך נשמר הקשר איתם. אז אני חושב שזה כלל נורא חשוב בכלל, שאני מאוד מבין אם אני צריך גם לך לאמץ, וזה people first. הסביבה שלך, האנשים בכיתה שלך, המשפחה.
יש חברות שהיית מיודד איתם? נניח שלא עבדת על אותו מוצר, ונניח היית... שאני
חקרת
את המנהל שלהם, ויש...
בטח. תראי, אחד הדברים החשובים בעסקים, אלה שדיברת כל כך נגדם, הוא חשב שהם...
זה להיות נחמד לחברות האחרות?
זה מפורש לשתף פעולה. אנחנו שיתפנו פעולה עם המון, המון, המון חברות, שחלק מהיחסים האלה, מהקשרים נשארו איתי עד היום. אני עד היום בקשר עם חבר'ה שעבדתי איתם, היינו הספקים שלהם, עבדנו על מוצר ביחד, עבדנו על סטנדרטים ביחד, וגם בסביבה העסקית, התחרותית, הקשה, בעינייך, יש המון המון שטופי פעולה, חברות, ידידות אמת, כן? ואני מאוד גאה ב-relations האלה, ביחסים האלה שיצרנו, ומאמין מאוד שבעצם עסקים, גם עסקים, זה עולם שבו ה-people first מאוד מאוד תופס.
את מבינה, נוי? אז כן. חלק
שגם
מלהיות
בחברות
יזם
שנראות לי מאוד
זה לעבוד עם אנשים. כן?
זה, כן. בכל זאת יש שם את הכלל הזה של קודם כל אנשים.
כן. זה לא שאין חברות מאוד אכזריות, אבל נגיד החברות שמייצרות את המוצרים שלהם במדינות העולם השלישי, ושם יושב מישהו ותופר תפר אחד בנעליים של נייקי 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, 10 שנים, כן? האיש הזה בשביל נייקי לא ימציא שום המצאה גדולה. Okay? האיש הזה לא יגדיל ראש, הוא לא... כל מה שהוא רוצה זה שיתנו לו את הכסף שלו ויפסיק לבלבל לו את המוח. בן אדם שחווה יחס טוב מהמנהל שלו, או מחברה אחרת, או ככה, יגדיל ראש, יראה רצון טוב, יהיה לו חשוב. יעשה את זה לא רק בשביל הכסף שהוא מקבל, אלא בשביל הרעות, בשביל החברות, בשביל הידידות, וכשיגיע לו, אם זה נגיד שותף עסקי שלך, יכול להיות מצב שבו תיווצר איזושהי, ייווצר מצב שבו אתה צריך אותו. עכשיו, אין לו הרבה מה להרוויח, לפחות עכשיו, כרגע זה לא נראה, אבל הוא ייתן לך את זה, או יעשה את זה בשבילך, או יגלה לך את מה שהוא יודע, כן? כי הוא מחבב אותך, על אמת. וזה נורא חשוב להתנהל בצורה כזאת בעולם העסקים, שמקסימום אנשים בסביבה שבה אתה פועל ירגישו ככה כלפיך. ופה, עוד פעם, אי אפשר לרמות, כי אם אתה הולך גנב ורמאי ושקרן ובוגד באמון של אנשים, אז ידעו את זה.
קונפוציוס אמר שאם תמצא עבודה שאתה אוהב, לא תצטרך לעבוד יום אחד בחיים שלך. אתה אוהב את העבודה שלך?
אני מת על העבודה שלי, יש לי עבודה מדהימה. אני פוגש יזמים, אני פוגש חבר'ה נהדרים, מדהימים. אני רואה נוגע בעתיד, כי אני מדבר עם חבר'ה שמדברים על מה שהם הולכים לפתח, שאולי יקרה בעוד 5 שנים וישנה את העולם, כמו שהדיסק-און-קי עשה איזה שינוי קטן בעולם. ואנחנו משקיעים. קטן. אני רואה, תראה, אני רואה, באמת אני רואה חבר'ה שהולכים ליצור שינוי, וזה מרגש וזה מדהים, וזה לא, אם היו אומרים, נשמע, תעשה את זה בחינם, גם הייתי עושה את זה כנראה.
אני חושב שבמקרה שלך, אנחנו צריכים לקחת מה שאתה אומר ברצינות, כי רואי, דוב לא אמר, ואנחנו לא נשאל אותו בדיוק כמה, אבל דוב אדם עשיר. זאת אומרת, בגלל שהיו לו מניות ב-M-Systems, והחברה כל כך הצליחה ונמכרה בהמון כסף, הוא קיבל כסף בשביל המניות האלה, והדברים האחרים שהוא עשה בהמשך, כמו ניהול קרנות הון סיכון, גם אם כשהוא השקיע בחברות והחברות האלה ניבו פירות, חלק מהפירות הגיעו גם אליו. זאת אומרת, דוב עובד, עליו אפשר להגיד בביטחון, כן, הוא עובד לא כי הוא צריך, הוא לא צריך. הוא היה יכול, אם דוב היה אומר, מעכשיו עד יום מותי, אני רוצה לחיות בצורה כזאת שתבזבז את כל הכסף שלי, אני לא חושב שהוא היה מצליח. כן, זאת לחיות בצורה כל כך רעבתנית, או נגיד, לפחות זה היה קשה, אוקיי? אז למה הוא עובד? כן? הוא עובד כי זה כיף, הוא עובד כי זה מעניין אותו, הוא עובד כי הוא רוצה לראות מה יהיה, כן.
תן לי תקן אותך שדבר, שתי דברים קטנים. קודם כל, השיר זה הגדרה נורא, כי אני לא מכיר הגדרה של השיר. מה זה השיר, מה זה לא השיר, אני לא צריך לעבוד למשחייתי.
לזה, בן אדם שהקיום שלו לא תלוי בעבודה שלו.
אני לא מכיר את עצמי כאיש עשיר בכספים. אני מכיר, רגע שנייה. דבר שני, אני חושב שגם נורא עכשיו, נורא תלוי גם באיך אתה חי. האם אתה קונה לך איזה מטוס פרטי, והאם אתה קונה אי או יחטות או...
ונומי, ובתור מי שהיה בבית של דוב, אני יכול להגיד לך שהדברים האלה לא מעניינים אותו. לדוב יש בית יפה ונחמד, אבל באמת לא בית מיוחד. זאת באמת, בבתים כמו של דוב, יש עוד 10,000 במדינת ישראל. הוא לא חיירה.
גר באותו בית את ה-22 שנה האלה, של עוד מלפני שסיסטמס נהייתה חברה גדולה וטובה.
אני לא חושבת שהמילה עשיר תלויה רק בכמות הכסף, אלא גם בכמות הידע או העניין בחיים.
כן, זה עשיר יפה, זה הגדולה נהדרת. זה עשיר בידע, עשיר בקישורים.
כן, לא רק עשיר בכסף. זה מה שאני אוהבת להסתכל על עשיר בצורה הזאת.
נכון. תגידו, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים את הפודקאסט הזה. דוב, יש עוד משהו מהתובנות שלך בעולם העסקים והיזמות, שהיית יכול לייעץ לנומי, אם היא תרצה לפתח משהו חדש, אם יהיה לה איזה רעיון חדש, מה היית יכול לייעץ לה?
אז העצה שהכי טובה שאני שמח נורא לייעץ לנומי וגם לילדים אחרים שמקשיבים לדבר הזה, שוב, כולנו ילדים, כן? זה ללמוד, זה לבחור נושא. לבחור נושא מסוים, להיות הכי טוב בנושא הזה. הכי טוב זה אומר, לא רק ללכת לאוניברסיטה, לשמוע הרצאות ולעבור מבחנים, אלא להתעמק ולקרוא. יש דבר שנקרא אינטרנט, שזה מדהים. כמה חבל שלא היה בזמננו.
זה כל כך מדהים.
עם כמויות ידע מטורפות, והרצאות, וסרטים, והכל מכל בכל.
והכל נגיש לך בכף היד.
בחרי נושא. תגידי, אני רוצה להיות... אני חושבת שחקר, שאוכל חדש למשל, זה הדבר הכי חשוב בעולם, כי אני צמחונית, חשוב לי שאוכל טעים ואני רוצה אוכל שיהיה בו ויטמינים, שהוא גם יהיה בריא, ואני רוצה ליצור אוכל כזה שאין לו חלקי פלסטיק, כי זה דבר נורא.
יש אוכל עם חלקי פלסטיק? בעצם מסטיקים יש היום, בזה חלקי פלסטיק.
היום אגב, יודעים שכל אוכל היום יש בו חלקי כן. פלסטיק, כן. כולל האוכל הצמחוני שאנחנו כן. אוכלים, בטח הלא צמחוני שאנחנו לא אוכלים, ותגיד לי, וואו, אני רוצה להבין לעומק מה זה אוכל, מה זה בשר, מה זה ירקות, מה זה צמחים, איך זה גדל, מה קורה, איך המבנה המולקולרי, איך התאים האלה מעבירים מידע ביניהם עצמם, איך הגוף שלנו מטפל בהם. יש כל כך המון מה ללמוד, כדי שבסוף תמציא המצאה של האוכל החדש, הוא האוכל הכי בריא שיש בעולם.
האוכל המשלם.
שנהנים לאכול אותו, כן? ושהוא עושה רק טוב. ואם תגידי את זה, ותמידי בזה, ותלמדי, זה יהיה דבר נפלא ונהדר. זו דוגמה אחת מתוך המוני דברים. יכולנו פה לשבת יורם ואני, עם, לא יודע, אלפי רעיונות של מה אפשר לחקור וללמוד. ובסוף זה גם נורא כיף, כי כשאתה באמת יודע משהו, יודע, לא קראת בצורה מרופרפת. היכולות שזה נותן לך להבין לעומק, ולהבין את התובנות האלה של וואו, אבל אפשר לעשות ככה וככה, כמו המצאה של דיסק-און-קי, זה דבר נהדר, זה תחושה נהדרת.
אתה יודע שהיום יש דיסק-און-קי בצורה של משחת שיניים?
יש כמעט בכל צורה אפשרית.
אבל תשמעו, בעצם אני חושב, אם אני צריך לסכם, מה שדוב אמר לנו, זה לא סתם ללמוד ולהשתפר, אלא לקחת את הנושא שבו את רוצה להיות יזמית ולהמציא, ולהקיף אותו מכל הצדדים. כדי שאת תוכלי למצוא הקשרים חדשים, כדי שאת תוכלי לקחת שני דברים ולחבר, במילים של דוב, לחבר את הנקודות. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, ואת זה אי אפשר לעשות בשליפה. לזה אין תחליף, אלא באמת להכיר ולהבין משהו לעומק, ואת זה אף אחד לא יכול להכיל אותך בכפית. זה דבר שאותו אתה צריך לקחת על עצמך, ובאמת ללמוד וללמוד 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 אותו.
הבנתי.
יופי, אז עכשיו אני יכול להגיד לדוב שלום, להגיד לו תודה על זה שהוא לימד אותנו, למדנו דברים חדשים.
נכון.
אז נגיד לו תודה.
איזה כיף לי.
תודה על השני פרקים שמעניינים, שניהם.
ולהתראות, ולהתראות.
איזה כיף היה להיות איתכם, וואו.
ולנו דוב, אז תודה.
תהיה חבר'ה, תמצאו סיבה לקרוא לי פעם שלישית.
וואלה נמצא.
בפרק 647 אני שומר, תשמעו לי סלוט, פרק 647.
איזה כיף, קיבלת בשמחה. להתראות.
תודה, להתראות, ביי ביי.